מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם המגן הירוק של העולם עולה באש. כתבתו של רפאל שטרן פורסמה בחמישה בספטמבר 2019. יער האמזונס בברזיל מצטמצם בהתמדה מאז שנות ה-70, וההשלכות על האקלים העולמי והכלכלה עלולות להיות הרות גורל. בחירות המבוססות על ראיות מדעיות יכולות למנוע קטסטרופה. המגן הירוק של העולם עולה באש. השריפות שמשתוללות בשבועות האחרונים ביערות הגשם בברזיל עלו לכותרות בין השאר בגלל המתיחות הדיפלומטית והאישית שהתעוררו בין נשיא ברזיל, ז'איר מסיאס בולסונארו, לנשיא צרפת, אמנואל מקרון, והדיונים שהיו בנושא בפסגת מנהיגי המדינות המתועשות, G7. אך מעבר לפוליטיקה העולמית מדובר בסוגיה שיש לה השפעות מרחיקות לכת על האקלים העולמי, המאבק בהתחממות הגלובלית ואפילו המגוון הביולוגי העולמי. הריאה הירוקה השנויה במחלוקת. יערות מספקים מגוון רחב מאוד של שירותים, איזון אקלים, סינון קרינת השמש, שמירה על לחות, הגנה מפני שחיקת הקרקע והצפות, בית גידול למגוון ביולוגי עשיר והרשימה ממשיכה. עם זאת, יער בוגר כמו האמזונס קולט בחזרה את רוב החמצן שהוא מייצר, לכן הגדרתו כריאה ירוקה חוטאת למציאות ואיננה מקובלת בקרב הקהילה המדעית. יתרה מכך, השימוש בביטוי הזה לתיאור האמזונס הפך לכלי להפחתת חשיבותו בידי מי שתומכים בבירו היער, הטוענים שמשום שהוא לא מייצר מספיק חמצן, אפשר להמשיך בבירו היער ולנצל אותו לשימושים אחרים בלי להסתכן בהשלכות חמורות. אם כך, המושג ריאה ירוקה בכלל ובהקשר של יערות האמזונס בפרט מוביל לתפיסה מוטעת שחשיבותם העיקרית של יערות היא בייצור חמצן, כשלמעשה יש להם תפקיד מורכב מאוד בשמירה על האקלים, המגוון הביולוגי והאקולוגיה בעולם. מתוך הכמות העצומה 10.7 ג'יגטון פחמן שבני האדם פולטים לאטמוספירה מדי שנה, 25-30% נספגים בצמחיית הקרקע באמצעות פוטוסינתזה, התהליך שבו צמחים מפיקים אנרגיה מאור השמש, סופגים מהאוויר פחמן דו-חמצני ופולטים חמצן. בשל כך, העצים בעולמנו, ובמיוחד יערות הגשם המשפניים, הם הגורם העיקרי שמסייע למתן את התחממות כדור הארץ עקב פליטה מצטברת קיצונית של פחמן דו-חמצני. נכון להיום, 90% מסך הפליטה העולמית של פחמן דו-חמצני מגיעים משריפת דלקים, אך כמות לא מבוטלת נפלטת לאוויר גם משריפת צמחייה, כ-10%. ברזיל, שכ-67% משטחה מכוסים בצמחייה טבעית, היא על פי נתוני ארגון המזון והחקלאות של האום, המדינה השנייה בעולם מבחינת שטח הצמחייה שלה, אחרי רוסיה. הגדול ביערותיה הוא האמזונס, יער גשם טרופי ענקי שמהווה כמחצית מכלל שטח היערות הטרופיים שנותרו בעולמנו. שטחו הכולל עולה על 6 מיליון קילומטרים רבועים ומשתרע על 9 מדינות וצומחים בו כשמינית מכלל העצים בעולם, כלומר כ-400 מיליארד עצים המשתייכים ליותר מ-16,000 מינים ועוד 24,000 מיני צמחים אחרים. הוא מאכלס 15-20% מהמגוון הביולוגי העולמי הידוע לנו, ויש בו כ-15% מכלל המים המתוקים בעולם. אחד משלל התפקידים שממלא יער האמזונס הוא מחזור הגשמים. העצים סופחים מים מהקרקע ומשחררים אותם לאטמוספירה באמצעות עידוי במסגרת תהליך הפוטוסינתזה. למעשה, עץ אחד יכול לשחרר לאטמוספירה כ-1,000 ליטרים של מים מדי יום. בזכות זה, היער עצמו אחראי ל-30% מכמות המשקעים הגבוהה להפליא של האמזונס, עד 4,000 מילימטר בשנה באזורים מסוימים. נקודת אל חזור. מאחר שהיער אחראי בעצמו לחלק מהתנאים ששוררים בו, שינוי חד בגודלו עלול להביא לנקודת אל חזור, שמעבר לה היער שנותר לא יוכל עוד לקיים את עצמו בלי לשנות את אופיו. מחקרים הראו בעבר שנקודת המפנה הזאת עומדת על 40% מבירור מוחלט של היער הקיים. לאחרונה עדכנו המדענים את הערכה הזאת לרמה נמוכה יותר של 20-25%. מעבר לרמה הזאת, היער שיוותר יקרוס ויהפוך לסוואנה הרבה פחות צפופה והרבה פחות עשירה במיני צמחים ובעלי חיים. יתר על כן, הלחות שמעלה יער האמזונס לאטמוספירה ניסית ברוח לשאר חלקי אמריקה הדרומית. היא אחראית שם לחלק משמעותי מאוד מהמשקעים באזור פורה מאוד ומאוכלס בצפיפות המסתרע על פני מרכז ברזיל ודרומה וכן צפון ארגנטינה. הלחות הזאת מונעת מהאזור להפוך למדבר בדומה לאזורים אחרים בעולם באותם קווי רוחב. הקשר בין האמזונס לאטמוספירה מתבטא גם בחלקיקים האטמוספריים שהם חלקיקים נוזליים או מוצקים בעלי חשיבות רבה לייצור עננים ולמאזן הקרינה שבאטמוספירה. חלקיקים כאלה נוצרים באופן טבעי או באופן מלאכותי על ידי זיהום אוויר משריפת דלקים ועצים. האמזונס הוא האזור היבשתי הגדול היחיד שהאוויר בו נקי ושורר בו ריכוז טבעי נמוך של 200 חלקיקים לסנטימטר מעוקב באטמוספירה. הריכוז הזה נחשב למצב ששרר באטמוספירה לפני תחילת המהפכה התעשייתית וקיים כיום רק מעל האוקיינוסים. החלקיקים האטמוספריים הטבעיים נוצרים ביער, למשל מנפגי פטריות, אבקת צמחים ושאריות צמחים, וגם באמצעות תגובות אטמוספריות הנובעות מתרכובות אורגניות נדיפות שפולטים העצים. החלקיקים האלה, יחד עם הלחות האטמוספרית, יוצרים טיפות ענן, וריכוזם וגודלם חיוניים לשמירה על משטר מאוזן של משקעים. בירור יערות מואץ. כבר קרוב ל-50 שנה, מאז שנות ה-70, ננקטת בברזיל מדיניות של השתלטות אינטנסיבית על קרקעות ביער האמזונס. במסגרת זו בוראו עד כה כ-20% משטח היער. השטח המבורא משמש בראש ובראשונה, 62%, לראיית בקר. חלק מהאזורים המבוראים, כ-21%, הם כעת אזורי מרעה נטושים שמיועדים לייעור מחדש. מדובר בהתחלשות טבעית של הצמחייה בעקבות נטישת הקרקע לאחר שנים רבות של רעייה וחקלאות. בנוסף, חלק קטן מהאזורים המבוראים, כ-5%, משמש לגידולים חקלאיים, בעיקר סויה. עד 1980 שלטה בברזיל חונטה צבאית שיזמה עבודות תשתית בקנה מידה עצום בכל רחבי המדינה, בין השאר על חשבון היערות. התוצאה הייתה כבישים שלא החזיקו מעמד שנים רבות בשל הקושי לתחזק אותם בלב הג'ונגל וסחרים הידרואלקטריים ענקיים שכמעט אינם מפיקים חשמל. ברור היערות נמשך גם אחרי נפילת הדיקטטורה ועמד על קצב של כמעט 30,000 קילומטר רבוע בשנה בשנות השיא. בשנת 2004 התחיל המשרד להגנת הסביבה של ברזיל להפעיל מנגנונים יעילים ואיכותיים של ניטור הבירור כדי לקדם פיקוח ממוקד על הבירור ולהפעיל אכיפה וענישה יעילה. בזכות זה בירור האמזונס הצטמצם במידה ניכרת לפחות מ-5 קילומטרים רבועים בשנת 2012 והתייצב כך למרות עלייה קלה בשנות הבצורת. אך נשיא ברזיל בולסונארו פועל מאז בחירתו במישור ההצהרתי והחוקתי גם יחד למען ביטול מנגנוני הענישה נגד תופעת בירור היערות. כמו כן הוא מנסה לקדם את ביטול הדרישה לשימור צמחייה טבעית בכל נכס חקלאי ולפרק את גופי הפיקוח. מדיניות זו הובילה להאצה של בירור היערות. השנה, למרות שהיא הילכה יחסית, שטחי היער שבוראו בחודש יולי היו גדולים ב-278% לעומת יולי 2018. המספר הכולל של מוקדי האש מתחילת השנה הגיע ליותר מ-40,000, עלייה של 82% לעומת אותה תקופה אשתקד, והעונה היבשה רק החלה. מנהל המרכז הלאומי הברזילאי לחקר החלל, שמפקח על המתרחש בעזרת לוויינים, פוטר מעבודתו אחרי שהתיר לפרסום את הנתונים האלה. זיהום אוויר ושינוי אקלים. כדי להפוך יער לקר מרעה, יש לסלק ממנו את העצים ולחכות לעונה היבשה, בין יולי לאוקטובר, כדי לשרוף את הצמחייה שסולקה. למעשה, כמעט כל שריפות היער באמזונס נגרמות בידי האדם, והסבירות לשריפה טבעית באזור נמוכה מאוד. לכן העצים לא פיתחו מנגנונים יעילים להתאוששות משריפות. לשריפת היערות הנרחבת הזאת יש השלכות סביבתיות חמורות. ריכוז החלקיקים האטמוספריים באזור עלה לסדר גודל שהופך אותו לאחד האזורים המזוהמים ביותר בעולם. נוסף על הסכנה הישירה לבריאות התושבים, העלייה העצומה הזאת בריכוז החלקיקים האטמוספריים משפיעה מאוד גם על האקלים. חלקיקים באטמוספירה יכולים לספוג את קרינת השמש או לחילופין לפזר אותה וכך לשנות את שיעור הקרינה שמגיעה לאדמת כדור הארץ. יתר על כן, מאחר שיש באוויר יותר חלקיקים שיכולים לשמש כגרעיני התעבות ללחות, נוצרות בו טיפות קטנות יותר ולעיתים קרובות הן עשויות להתעדות שוב לפני שיספיקו לצבור משקל וממדים גדולים מספיק כדי להפוך לענני גשם. כך עלולים העננים להתייבש, להאריך את העונה היבשה ולהחמיר את השפעתה. בעקבות זאת עלולות להשתנות תכונות פיזיקליות חשובות של העננים, כגון גובה, צפיפות וצבע, ועלולים אפילו להיווצר ענני פטריה מסוג מיוחד עם השלכות מורכבות על האקלים. מה שבאמת הדהים את הברזילאים ואת העולם כולו בגל השריפות הנוכחי, היה מה שקרה כשהעשן שהתקדם בנתיב שבו נע בדרך כלל הלחות, הגיע לדרום מזרח ברזיל, הוא התמזג שם עם חזית קרה מדרום, והפך לענן צפוף וקודר שהחשיך את השמיים בצהרי היום, והטיח גשם כהה בלב סאו פאולו, העיר הגדולה בדרום אמריקה. העשן כלל ריכוזים גבוהים מהרגיל של חומרים רעילים ומזהמים, כמו פיח, פחמן חד חמצני, אוזון, מתן וחמצן דו חנקני. ניתוחים כימיים של הגשם חשפו במים ריכוזים גדולים פי 10 מהממוצע של סולפט, ואף נוכחות של רטן, חומר מסרטן שמשתחרר בעת בעירה של חומר אורגני. הכלכלה של האקולוגיה. השינויים בשימושי הקרקע והפיכת היער לשטח חקלאי אחראים בברזיל ל-74% מפליטת גזי החממה. המדינה הדרום האמריקאית הענקית חתומה על הסכם פריז והתחייבה במסגרתו להפחית את פליטת הפחמן הדו-חמצני ב-43% עד שנת 2030. אם יחול צמצום משמעותי בקצב ברוע יערות, היעד הזה יהיה מעשי. אך בברזיל טוענים לאחרונה שכדי לפתח את המדינה ולהגדיל את הייצוא צריך לפנות יותר שטח. בפועל הקשר הזה רחוק מלהיות מבוסס. בשנים 2015 ו-2016 למשל, שיעור פליטת הפחמן הדו-חמצני עלה ביותר מ-12%, אך התוצר המקומי הגולמי, התמ"ג, ירד בכ-7%. התפיסה הרואה ביערות מכשול בפני פיתוח הולכת ונעלמת בעולם הרחב. היקף השטח החקלאי הולך ומצטמצם ברוב ארצות העולם, אך התפוקה ממשיכה לעלות בזכות פיתוחן של טכנולוגיות חקלאיות. צפיפות ראיית הבקר בברזיל היא עשירית הפרה לדונם, ואפשר להגדיל אותה פי 3 ואף פי 4 בעזרת טכנולוגיות שכבר קיימות. תפוקת הסויה לדונם בברזיל היא כמחצית מהתפוקה בארצות הברית. גם בחקר המגוון הביולוגי של האמזונס טמון פוטנציאל של מיליארדי דולרים. לדוגמה, יותר מ-40 מוצרים כבר פותחו מדקל האסאי, ושטחי הגידול וההפקה של הדקלים מניבים 20 עד 150 דולר לדונם. ראיית בקר לשם ההשוואה מניבה רווח של עד 10 דולר לדונם. אם המגוון הביולוגי של האמזונס יחקר כהלכה וישולב בפיתוח מדעי וטכנולוגי, הוא עשוי להעניק לעולם שלל מוצרים חשובים, תרופות וחומרים חדשים, נוסף על תפקידו בשימור האיזון האקלימי. לקראת אסון עולמי? כפי שכבר צוין, 22% מהשטח שבורה מאז 1970 הם שדות מרעה נטושים שעוברים יעור מחדש. מדובר בתהליך איטי שעשוי להימשך מאות שנים, ובו נוטלים פחמן דו-חמצני בחזרה מהאטמוספירה ומשקמים חלק מהמגוון הביולוגי של האזור. אבל כל הצמחייה של האמזונס מהווה 200 ג'יגטון של פחמן. תמותת עצים ושריפת הביומסה הזאת תוביל לשחרור מהיר מאוד של כל הפחמן הזה לאטמוספירה, כמות ששקולה ל-20 שנה של פליטת פחמן של כל האנושות ביחד. חשוב גם לזכור שהפגיעה בכל אזורי היער עלולה להתרחש גם ללא התערבות אנושית ישירה. מספיק בירוש של 25% של היער, כרגע אנחנו עומדים על 20%, בשביל להפר את האיזון ששורר בו, כך ששארית היער תקרוס ותפלוט את כל הפחמן לאטמוספירה. פליטת הפחמן הזאת צפויה להוביל לעלייה של כחצי מעלת צלזיוס בטמפרטורה העולמית הממוצעת. הועיל שכבר חיממנו את כוכב הלכת שלנו במעלת צלזיוס אחת, והגבול שמפניו הזהירה הוועדה בין ממשלתית לשינוי האקלים, IPCC, עומד על מעלה וחצי, קריסת חבל האמזונס לבדה תוביל אותנו לגבול הזה. למרות העלייה במספר השריפות ובנזק לעצי האמזונס, אנחנו רחוקים עדיין משיעורי השיא שנרשמו באמצע העשור הקודם. השנה שעברה, 2018, הסתיימה עם 7,500 קילומטרים רבועים של יער שבורה באמזונס, לעומת כמעט 30,000 קילומטרים רבועים בשנות השיא 1995 ו-2004. כבר הצלחנו בעבר לצמצם את התהליך באמצעות מדיניות ציבורית מושכלת. אנחנו מכירים את הנוסחה וגם את ההשלכות. אם נעשה את הבחירות הנכונות, נוכל להימנע מאסון גדול. האזנתם לכתבה "המגן הירוק של העולם עולה באש" מאת רפאל שטרן, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון ובערוץ מדע בגובה האוזניים בסאונד קלאוד.